ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה החמישית בשורות הרחבות, או לחלופין 13 שורות מראש העמוד. לפני שנלמד את המשנה והגמרא, נסתכל בשוליים ממול. כתבנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, שהוא הבסיס לשיעורים שלנו במפת התלמוד, נושא כללי: טעות במניין. אנחנו מונים את הבהמות 1, 2, 3 עד 10, והעשירי קודש לשם, הוא הופך להיות מעשר בהמה ומקריבים אותו כקורבן. מה קורה אם יש איזו טעות במניין? במשנה אנחנו נראה שימוש במעוינים, וכתבנו בשוליים שני מקרים של טעות במניין. אחד, מחליף שמותיהן של 9, 10 ו-11. שתיים, קורא לכולם, לכל אחד מהבהמות האלו, את התשיעי, עשירי ואחד עשר, קורא לכולם עשירי. הגמרא, המשנה: יצאו שניים כאחת, מונה אותם שניים. מנן אחד, אם הוא מונה שתיים כאחד, אז מה יהיה התוצאה? תשיעי ועשירי מקולקלין. רש"י על המשנה אומר תשיעי ועשירי מקולקלין, כלומר אותו שקרא הוא תשיעי, דהיינו עשירי, ואותו שקרא הוא עשירי, דהיינו 11, עומדים לכלכלה, שהוא סבור על התשיעי שהוא חולין, באותו תשיעי הוא בעצם עשירי, ועל העשירי שהוא מעשר. ואם עשה כן ולא נמלח בבית דין, הרי הן מקולקלין. כדקתני סיפה, קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, העשירי מעשר ואחד עשר קריב שלמים. יש פירוש אחר מה זה הוויין מקולקלין, אז רש"י נותן לנו עוד פירוש: דלא חל עליהן קדושה לקרב, אלא נאכלים במומן. דאף אגב ובעלמה, אם קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, העשירי קרב מעשר ואחד עשר קרב שלמים כדי לקמן, אני מילי, מתי אומרים את זה? היכה דלא טעה אלא מתשיעי ואילך. אבל היכה, בדוגמה שלנו, טעה בכל המניין למעלה. יש עוד גרסה של השיטה המקובצת, ולמטה דקרה מתשיעי ולמטה דקרה לשביעי שישי, לשמיני שביעי ולתשיעי שמיני, כל המספור שלו במקרה שלנו היה מקולקל. אז זה מהווה שינוי, זה שונה. אנחנו נחזור לרש"י בשורה הבאה: במקרה כזה לא הבו עשירי ואחד עשר קדושים לקרב, הואיל וטעה כל כך. והד קטני יצאו שניים כאחת, המקרה של המשנה, לא מיירי מתשיעי ועשירי, טעה מתשיעי ואילך כמפרש רב הדינה בגמרא, אלא אחא מיירי, פה במשנה מדובר כגון דטעה בחשבון מתשיעי ולמטה, כגון שיצאו שניים בשמיני וקרן שמיני, נמי יצאו שניים בשביעי, וקרן שביעי. אנחנו בנקודה הזאת נחזור למשנה. קרה לתשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי. אפשר לומר שעל שלושת אלו, התשעי והעשירי והאחד עשר, לא קרה על אף אחד השם המדויק, המספר המדויק. שלשתן מקודשים. מה זאת אומרת? התשיעי נחרב ומומו. אותו תשיעי שהוא קרא עשירי, הוא לא נקרב על המזבח, אבל הוא לא חולין, אלא צריכים להמתין עד שיפול בו מום, ואז הוא יכול לשחוט אותו מחוץ למקדש ולאכול אותו. העשירי מעשר. במקרה שלנו הוא קרא לעשירי תשיעי, אבל הוא בכל זאת מעשר בהמה. ואחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה, דברי רבי מאיר. אנחנו בשיעור הקודם התעכבנו על הנקודה הזאת, שאותו קדושה שיש באותו אחד עשר, בהמה אחד עשר, קדושה מספיק גבוה, לא רק שהוא עצמו נקרב כקורבן שלמים, אלא גם אפשר או ניתן לעשות תמורה. אני מהסס על איזה שם פועל פה, כי תמורה זה אסור, אסור לעשות תמורה, אבל אם הוא עשה זה יתפס. ואז אם, מה זה תמורה? שהוא מעמיד בהמת חולין על יד הבהמה הזאת, אותו 11 שנקרב שלמים, אז הוא אומר על הבהמת חולין שהוא יהיה כזה כמו השלמים, זה נקרא תמורה. ואז חל עליו קידושה על אותו בהמת חולין שגם אותו מקריבים. אבל רבי יהודה לא מסכים עם דבריו של רבי מאיר. אמר רבי יהודה, וכי יש תמורה, עושה תמורה? הוא, רבי יהודה, מסתכל על הבהמה ה-11 כאילו הוא תוצאה של תמורה. הרי ה-11 היה אמור להיות חולין, אלא מה? הוא התבלבל ונחת עליו קדושה. אז רשי, אפשר לראות רשי למטה בכתב יד באמצע אותם שורות, הוא אומר, וכי יש תמורה עשה תמורה, סבר ביהודה דהי 11 הווי תמורה דהי עשירי. ובכך הוא מגדיר אותו, את הבהמה 11, כתמורה. ולכן יש כלל שבהמה שעצמה נהיית קדוש מכוח תמורה לא ממשיך לגרום לבהמה נוספת גם כן להיות קדוש, לא ממירים מתמורה. נחזור למשנה. אמרו משום רבי מאיר, אילו היה תמורה אותו בהמה 11 לא היה קרב, כי תמורת מעשר אינה קרבה. אז מזה שמקריבים את ה-11 סימן שהוא עצמו לא מוגדר כתמורה. מקרה חדש, קרא לתשיעי עשירי ולעשירי עשירי ולאחד עשר עשירי. כאן הוא קרא לכולם, לכל שלושת הבהמות האלו, עשירי. אין 11 מקודש, זה הכלל. כל שלא נעקר שם עשירי ממנו, מהעשירי, אין 11 מקודש. במקרה הקודם כן נעקר שם עשירי מהעשירי, כי במקרה הקודם ראינו ולעשירי הוא קרא תשיעי, בזה שהוא לא קורא עשירי עשירי אלא קורא לו משהו אחר, זה נקרא לעקור את שמו מעליו. ואם עוקרים את שמו מעליו, אז זה מאפשר קדושה לחול על משל על ה-11. הנושא שמופיע כעת בשוליים, המונה בהמות בזוגות או קבוצות וקורא להם 1, 2, 3, מחלוקת רב מרי ורב קנה בדברי רב יוחנן, בתוך דבריו של רב יוחנן, היא למניין שלו קדוש או למניין בהימות קדוש. אנחנו אולי, אם זה נשמע קצת מופשט, נבין אותו יותר טוב תוך כדי לימוד הגמרא. הגמרא, אמר רב יוחנן, מנען את הבהימות כשיצאו מהדיר, מהפתח, מנען זוגות זוגות, שתיים, ארבע, אותם זוגות, הוא מנע אותם, זוג הראשון, אחד, זוג השני, שתיים, זוג השלישי, שלוש. עוד אפשרות, קינטרין, קינטרין. המילה קינטרין, הוא אומר לנו מאה, קבוצות של מאה, קבוצה ראשונה של מאה, אחד, קבוצה שנייה של מאה, שתיים. עשירי למניין הוא קדוש. זו עד כאן דבריו של רב יוחנן. עשירי למניין, למניין מהי? מה הכוונה למניין? רב מרי אמר למניין שלו הוא קדוש. אז זאת אומרת, אם מדובר למשל בקבוצות של 100 בהמות, בקבוצה ראשונה אחד, קבוצה שני שניים, שהוא מגיע ל-10, זה הקבוצה של 100 בהמות העשירית. אז הקבוצה הזאת תהיה 100 בהמות שהן מעשר בהמה. רב קנה אמר למניין בהמות הוא קדוש. איזו בהמה יצא עשירית? לא מה שהוא הוציא מפיו, אלא בפועל הבהמה שיצא עשירית, ה-20, ה-30, אלו יהיו המעשר בהמה. אז עד כאן אנחנו ראינו מחלוקת רב מרי ורב קנה, מה פירוש דבריו של רב יוחנן. כעת אנחנו נשתמש בסימון, צורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים, ובשוליים כתבנו שעם החלק הצר למעלה לטובת רב מרי, וההפך לטובת רב כהנה. תנן, נמשיך בגמרא. יצאו שניים כאחת, מונע אותן שניים, מנען אחד, אם הוא מנע את שניהם כרק אחד, תשיעי ועשירי מקולקלין, זה גורם שיבוש. בשלמה למען דרמה למניין שלו הוא קדוש, שהקדושה תלוי על איך שהבן אדם עצמו מונה, משום אחי הוו תשיעי ועשירי מקולקלין, דה לעשירי קרקרי לי תשיעי ולאחד עשר עשירי. אז אני יכול להבין איפה נכנס המסקנה הזאת של תשיעי ועשירי מקולקלין. אנחנו נסתכל ברש"י, רק נקרא את המשפט בגמרא עוד פעם לפני הרש"י. אלא למען ואמר למניין בהמות הוא קדוש, לתשיעי תשיעי כקרילי. רש"י יציין שהביטוי קרילי זה לאו דווקא, אלא בפועל יש בניין בהמה תשיעית שיצא ואחר כך עשירי, ולעשירי עשירי כקרילי. עוד פעם, הקרילי הוא לאו דווקא. אז רש"י, ארבע שורות מסוף הפירוש ברש"י העליון, כתוב ולעשירי עשירי כקרילי, היי כקרילי לאו דווקא, אלא כלומר המי מקולקלין, האמרת תשעה למניין בהמות הווי תשיעי ועשירי הווי עשירי, זה לא חיישינן למניין שלו, וכיוון זה לא חיישינן 11 שהוא קורא עשירי ועשיר שהוא קורא תשיעי, המי מקולקלין לבי 11 שלמים ועשירי מעשר. נחזור לגמרא. אז עד כאן יש לנו קושיה על על דעתו של רב כהנה, כי לפי רב כהנה שאומר למניין בהמות הוא קדוש, אין סיבה במקור לכאורה ש, שהוא יגיד שהתשיעי והעשירי מקוקלים. נחזור להמשך הגמרא. אמר לך רב יוחנן, רב יוחנן יענה. עכשיו הכוונה, נראה לי שרב כהנה שמייצג את רב יוחנן בגישה שלו בתוך דברי רב יוחנן, הוא יענה כי אמינה ענה איכי דאיכווין לאפוקי זוגות זוגות. מתי אני אמרתי שלמניין בהמות הוא קדוש? זה כשהוא התכוון להוציא בהמות בזוגות וקרא להם 1, 2, 3. איכה דנפק ממילא, כמו המקרה שצוטט שכתוב יצאו שניים כאחד, הוא לא התכוון לזה. לא, אז רב כהנה לא אמר את פירושו שלמניין בהמות הוא קדוש, ולכן אני מבין למה אתה אומר במקור שתשעי ועשרי מקוקלים. תא שמע, כעת הכיוון לטובת רב כהנה. מנען למפרע, עשירי שבמניין הוא קדוש. מה זה מנען למפרע? רש"י בשורה האחרונה כותב שהראשון שיצא קרא 10, והשני 9, והשלישי 8, כולם עד 1. העשר שבמניין שקרא 1 הווה קדוש. נמשיך בגמרא. בשלמה למען דאמר למניין בהמות הוא קדוש שפיר. אז העשירי שיצא, נכון, הוא קהל לא אחד, אבל אותו בהמה הוא בפועל העשירי שיצא, זה מניין הבהמות. אז אני מבין למה כתוב פה הוא קדוש. אלא למען דאמר למניין שלו הוא קדוש, עשירי חד קרא לי, במניין שלו הוא קרא לו אחד. אמר רבה, הועיל ואיתי בין מניין הפרסה דקרו לעשרה חד. המספר עשר בפרסית אחד. אז זה שהוא קרא לבהמה שיצא מספר עשר, הוא קרא לו חד, הוא בעצם קרא לו עשירי. אז לפי מניין שלו קדוש. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב'. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי. אז אמרנו פה שכולם נהיו קדושים באיזושהי רמה. תנו רבנן, מניין שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלושתן מקודשים? תלמוד לומר, וכל מעשר בקר וצאן כל שיעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש. והכוונה פה זה, והבח מוסיף לרבות את כולן. יכול, ממשיך הגמרא, יכול שאני מרבה אף שמיני ושני מסע, אתה אומר לרבות את כולן, האם גם הם יהיו קדושים? אמרת, התשובה, הועיל והוא קדוש וטעותו מתקדשת. מה הוא אינו מקודש אלא בסמוך? העשירי, הבהמה העשירי נהיה קדוש בסמוך, כי הוא סמוך לעצמו. זה הכוון, הסמוך, סמוך פה הכי סמוך שיכול להיות. אף טעותו אינה מתקדשת אלא בסמוך. אז מה שסמוך לעשירי, התשיעי והאחד עשר שהם סמוכים, גם הם יכולים להיות קדושים. רש"י בשורה שנייה מראש העמוד, מהו העשירי גמור אינו מקודש אלא בסמוך לו, שאין לך סמוך בו יותר מגופו. אף טעותו, מה שהוא טעה וקרא עשירי, אינו מקודש אלא אם כן שטעה באותו שסמוך למעשר גמור, כגון תשיעי ואחד עשר שהם סמוכים לו. זה מלפניו וזה מלאחוריו. אבל מה, אם הוא קרא לשמיני או לשנים עשר עשירי, אין על מה לדבר. והתניא, מה הוא מיוחד, אף טעותו מיוחדת? כלומר, מה הוא מיוחד, העשירי, הבהמה, שמעשר בהמה הוא אחד, אף טעותו מיוחדת, בניגוד למה שנאמר בברייתא שקדם לזה, התשיעי והאחד עשר שהם הטעויות, ששניהם מקודשים, זה בכך וזה בכך, אבל שניהם מקודשים. לא, הברייתא כאן אומר אף טעותו מיוחדת, זה היינו לא תשיעי וגם אחד עשר יהיו קדושים, רק אחד מהם יכול להיות קודש. ככה רש"י בשורה שלישית מראש העמוד, אף טעותו, מה שהוא טעה וקרא עשירי אינו מקודש, אלא אם כן טעה באותו, לא, סליחה, אני לא, לא רציתי את הרש"י הזה, אלא רש"י בשורה חמישית, בשורה הראשונה בשורות הקצרות, שורה שישית מראש העמוד, אף טעותו מיוחדת, שאם טעה בתשיעי ובחד עשר לא היו שניים מקודשים אלא אחד מהם, והכי אמרת כולו מקודשים. אז התשובה עכשיו בגמרא, תני תנא קמי דרבי יוחנן, המני, מה שכתוב פה אף טעותו מיוחדת, שלא שניהם התשיעי וגם עשירי קדושים, רבי אלעזר ברבי שמעון היא. דתניא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אין אחד עשר קדוש עד שישתוק בתשיעי ויקרא לעשירי תשיעי, זה נקרא עקירת שם, ולאחד עשר עשירי. אז האחד עשר יכול להיות קדוש רק בתנאים כאילו ששותק בתשיעי, ורש"י כותב עד שישתוק בתשיעי, שאילו קראו עשירי לא להווה אחד עשר קדוש, משום שני טעויות של מעשר אחד אינן קדושים, טעותו מיוחדת בעינה, כהוא עצמו, כמו המעשר בהמה עצמו שהוא מיוחד, גם טעות אחת בלבד ניתן. זו דעתו של רבי אלעזר בשמעון. איך הוא הגיע לזה? אז הגמרא מסבירה, סבר לה כרבי יהודה, דאמר טעות מעשר תמור הווה. מה שטעות מעשר תופס קדושה, זה נקרא קדושת תמורה. וסבר לה כעבוע, ורבי אלעזר בשמעון סובר כרבי שמעון אבא שלו, דאמר, הוא אומר במסכת תמורה, אין מימר חוזר ומימר. מה שקיבל קדושת תמורה לא יכול להמשיך להעניק קדושה לבהמה נוספת בתמורה. אנחנו גם פה נסתכל ברש"י, איפה שעצרנו מקודם, ותמה דרבי אלעזר אחי אבי, משום דסבר רק רבי יהודה דאמר במעניתין טעות, הוא אומר שטעות מעשר הוא בגדר תמורה. תקמר רבי יהודה במשנה אמר וכי יש תמורה עושה תמורה, ורבי שמעון אבו דרבי אלעזר אמר בפרק ראשון דתמורה, מסכת תמורה, דאין ממירים וחוזרים וממירים. לאחר שהמירו על הבהמה פעם אחת, אינה תופסת עוד תמורה פעם אחרת. והחנמי, גם אצלנו בעניין התשיעי והאחד עשר, אין שתי טעויות למעשר. כעת בהמשך הגמרא אנחנו פותחים עם מימרה של רבה, ויש גם לציין שבשוליים יש לנו כותרת מבנה, רואים צורת כתר, וזה מבליט את הביטוי יצאו שניים כאן, ועוד כמה שורות, שורה ראשונה ברחבות, אתם רואים עוד אחד כזה, ופס כפול שמבליט את המילים בתשיעי בעשירי, מעוין שיבליט את המילה קראן. אז אנחנו נראה המקרים האלו, ודרך הסימונים ננסה להקל על כל הנתונים שיופיעו בשורות הקרובות. הגמרא, אמר רבא, יצאו שניים בתשיעי. זאת אומרת, אחרי שהוא הגיע למספר 8, בתשיעי יצאו שתי בהמות. אז מה קרה? קראן תשיעי. אם הוא קורא לאותם שניים תשיעי, התוצאה, עשירי וחולין מעורבים זה בזה. מה ההסבר לדבר הזה? עשירי, הכוונה מעשר בהמה, יש כאן מעשר בהמה, ויש כאן עוד בהמה שהוא חולין, ואנחנו לא מצביעים איזו בהמה הוא מה, אנחנו רק אומרים שהם מעורבים. מה להלכה התוצאה? אז רש"י כותב מעורבים ואין נאכלין אלא במומן. והגוזז ועובד אחד מהם אינו סופג את הרבים, אינו מקבל מכות, דשם החולין הוא. אז כל אחד עומד בספק מעשר, אבל אי אפשר להטיל עונש מכות, בגלל שאם תגזוז אחד מהם, אולי זה החולין. עכשיו ההסבר על התוצאה הזאת, איך מסבירים את זה? עשירי מאליו קדוש, זה רבא לשיטתו, ראינו אותו, ראינו רבא אומר כזה הלכה, שכדי להגיע לרמה של קדושת מעשר בהמה, לא צריכים להגיד בפירוש עשירי. אז, והוא לא הזכיר פה עשירי, הוא אמר תשיעי על שתיים. אז עשירי מאליו קדוש, אז זה מסביר איך יש כאן באחד משתי הבהמות האלו מעשר בהמה. תשיעי קרקרי לה, הבהמה שיצא בפועל בין שניהם בתשיעי, הוא קרא לו תשיעי, הוא קרא, הוציא מפיו תשיעי, ותשיעי זה חולין. עכשיו אותו מקרה שיצאו שניים בתשיעי, אבל מה קרה עכשיו? קראן עשירי, מה התוצאה? עשירי ותשיעי, כאן תשימו לב, לא כתוב כאן חולין, כתוב עשירי ותשיעי מעורבים זה בזה. למדנו מוקדם יותר שהבהמה התשיעית בפוטנציאל יכול לספוג קדושה, יכול להגיע לקדושה. ומתי זה קורה? ראינו בברייתא למעלה, אם הוא קרא לתשיעי עשירי, אז הוא נהיה קדוש. אז זה ההסבר פה, שעשירי ותשיעי מעורבים זה בזה, מה הייתה אימה? עשירי קרי להו לטרוויו. אז הוא קרא לעשירי בפועל עשירי, וגם קרא לתשיעי עשירי, וזה מספיק כדי להעניק לו לתשיעי קדושה. הרבנו גרשום בפירוש שלו, שהוא בחלק התחתון של העמוד שלנו, יש לנו כוכבית בתוך הרבנו גרשום, כמה כותב, לפי כך עשירי ותשיעי מעורבים זה בזה, ואבל הוא תרוויו קדושים, ואי גאל ומחר אחד מהם, אם הוא ניסה לבדות או מוכר אחד מהם, לוקה, יש מלכות, דתרוויו עשירי קרי להו, ושניהם ספגו קדושה. אז אין כאן איזו ספק בדבר הזה, אין כאן ספק על איסור גזיזה או פדיון באף אחד מהם. ויוכלו במומן לבעלים. מה הפתרון? הפתרון שנשאר לבעלים פה זה להמתין עד שיפלו בהם מום, ואז יכול לשחוט אותם מחוץ למקדש ולאכול אותם. אנחנו נמשיך בגמרא. יצאו שניים בעשירי, תשימו לב, זה הכתר השני, במקום מקודם יצאו שניים בתשיעי, כאן הוא הגיע למספר 9, ועכשיו בעשירי יצאו שניים. וקראן עשירי. מה התוצאה? עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. גם אחד עשר מגיע לקדושה, וגם זה ראינו בראש העמוד, שאם הוא קורא במקרה למעלה הוא קרא לעשירי תשיעי ואחד עשר עשירי, אבל כאן הוא בפועל הזכיר עשירי על האחד עשר, הוא מגיע לקדושה. והעשירי הוא קרא בפירוש, הוא אמר בפירוש עשירי על העשירי שהוא היה אחד משניהם. אז ממילא שניהם קדושים, והם איך שגמר אמרה עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. רש"י כותב עשירי ואחד עשר מעורבים, כלומר מעשר גמור ואחד עשר קדוש, הוויין מעורבים ביחד, ומשום דאחד עשר שהוא קדוש קרב שלמים, לכן כאן התוצאה למעשה יקרבו שניהם, אפשר להקריב את שניהם על המזבח ויוכלו כחומר קודש שבהן. מה החומרה שבהן? תטעונים שתי מתנות, מעשר בימה רק מתנת דם אחת, אבל שלמים זה שתי מתנות דם. אז בשחיטת שתי הבהמות אחר כך תעשה זריקת הדם של שתי מתנות על כל אחד. מה עוד? איזה עוד חומרה יש? והרמת חזה ושוק כמו שלמים. במעשר בהמה רגיל אין הפרשת חזה ושוק לכהן כמו שלמים אחרים, אבל מאחר ששלמים נמצאים כאן בתערובת, צריכים, ואנחנו לא יודעים איזו היא המעשר בהמה ואיזו השלמים, אז תפריש חזה ושוק לשני משניהם ולתת להם את אותם לכהנים. עוד מקרה, במקרה שיצאו שניים בעשירי, קראן את שניהם שיצאו בעשירי אחד עשר. מה התוצאה? עשירי וחולין מעורבים זה בזה. אז כאן יש כאן חולין, כי הוא קרא על אחד עשר, אחד עשר. היו שניים שיצאו, ואחד מהם הוא באמת בהמה אחד עשר, והוא קרא אחד עשר, אז אחד עשר בדרך כלל זה חולין. המעשר בהמה גם יש פה, והוא מעשר, אבל אנחנו לא מזהים איזו מהן הוא המעשר ואיזו הוא החולין. אז ראינו אותו דבר מקודם, שממתינים עד שיפול בו מום, ואם גוזז אחד מהם אין מלכות, כי יש כאן ספק ספק חולין לא מחויב, לא מחייב שום דבר. הגמרא שואלת, התו למה לי? היינו הך, מה התועלת בזה שאני בסימונים שלנו אומרים שמלמדים את הכתר השני, מאחר שראינו את זה, את ההלכות האלו בכתר הראשון. וזה גם רש"י אומר, התו למה לי? כיוון דאשמינן דיאצו שניהם בתשיעי וקראן עשירי, ממילא ידענה דכי אהי דינא איכא ויצאו שניהם בעשירי. זה אם יצאו שניים בעשירי והוא קראן עשירי, זה יהיה כמו ליאל שיצאו שניהם בתשיעי וקראן עשירי. אמרנו במקרה הקודם, יצאו שניהם בתשיעי וקראן עשירי, ששניהם בעצם קדושים, עשירי ותשיעי מעורבים זה בזה. גם פה שיצאו שניים בעשירי, והוא קראן עשירי, רואים שאחד עשר והעשירי מעורבים זה בזה. הקמשמלן, בזה שמלמדים עוד מקרה, מכאן רואים תקדים או קביעה דחול בבת אחת תרוויו קקצ'י, כל מקרה ששניים יוצאים בבת אחת שניהם קדושים, ואף אגב דלא נעקר שם עשירי הימנו. בשני המקרים, במקרה שיצאו שניים בתשיעי והוא קרא אותם עשירי, הוא לא רק שם עשירי מהבהמה העשירית, ובכל זאת הקדושה תופסת בו וגם בסמוך לו. גם, וזה אגב דבר שהיה שנוי במחלוקת תנאים, וכאן הקביעה שגם אם לא נעקר שם עשירי מהעשירי, הוא והסמוך לו נהיו קדושים. ראינו את הפעם השנייה ביצאו שניים בעשירי והוא קרא אותם עשירי, ומה התוצאה? עשירי ואחד עשירי מורבים בזה וזה, שם הוא לא עקר שם עשירי מהעשירי, ובכל זאת האחד עשר נהיה גם כן קדוש. יתיב רב כהנה וכמר לי לה שמיתה, רב כאן השמיע את הדין של רבה במקרים האלו שיצאו שניים. אמר לי רב אשי רב כהנה, ולא לא נעקר שם עשירי הימנו ותנן, זה הכלל, כל שלא נעקר שם עשירי הימנו אין 11 מקודש. בדיוק בניגוד למה שניסינו להסיק כתשובה לשאלה בשורה שלישית ברחבות התו למה לי, אז אמרנו שהקמה שמלן ששניהם קדושים, גם ה-11 קדוש למרות שלא נעקר שם עשירי מעשירי. ופה רב אשי מעלה קושיה, אז הרי אם לא נעקר שם עשירי ממנו, אז רואים פה בסוף המשנה שלנו בסמך עמוד א', שאם לא נעקר שם עשירי מעשירי, אז אין האחד מקודש. תשובה, הני מילי, מתי צריכים עקירה? בזה אחר זה, שיצא התשיעי, אחר כך יצא בהמה העשירית, ואז בהמה ה-11, אז כדי שה-11 יהיה קדוש, אז הוא היה צריך לקרוא לעשירי תשיעי, לקור שם עשיר ממנו. אבל בבת אחת תרוויו קקצ'י, במקרה שלנו, במה שסומן למעלה עם הכתר, מדובר ששניים יצאו, ואז אין צורך לעקירת שם עשירי. הגמרא, אבל הוא שואל בחזרה עם רב אשי, הוא מעלה את הקושיות, אז רב אשי מקשה, בזה אחר זה בהדיה קטני לה, הדין של בזה אחר זה זה מפורש. אני לא צריך את הביטוי או הפסקה של זה הכלל להתייחס למקרה של זה אחר זה, בזמן שהמקרה של זה אחר זה מתייחסים אליו באופן מפורש, מפורט, ככה, קרא לתשיעי עשירי, ולעשיר עשירי, ולאחד עשר עשירי, אין אחד עשר מקודש. זה מטפל בנושא של זה אחר זה. ושמה לומדים שאחד עשר אינו קדוש בגלל שלא היה עקירת שם עשירי. זה הכלל לתויים, והפסקה של זה הכלל, שבו כתוב אין 11 מקודש, מה זה בא לרבות? לאו לתויי בבת אחת, ואין 11 קדוש, בניגוד לתשובה שאתה נתת לי מקודם, אלא גם בבת אחת אין 11 קדוש. לא, הפסקה של זה הכלל לתויי לרבות את המקרה להלן, עשירי יצא עשירי ולא דיבר, דהה לא נעקר שם עשירי הימנו. אבל ביצאו שניהם בבת אחת אין צורך לעקירת השם, והקדושה כן יחול על האחד עשר גם כן. ובזה נשאר את תשובת רב כהנה לרב אשי, שהוא אמר, יש לנו משולש הפוך לפני חמש שורות בערך, בסוף השורה, הנימילי, וזה אחוזה, אבל בבת אחת, הווי הוא קקצ'י. אז נשאר התשובה הזאת. אגב, מי שעוקב אחרי הסימונים, המשולשים פה היו מעקב, קושיות ותשובות, והמשולש האחרון היה עם השפיץ למטה, דהיינו תשובה. יש כאן קטע ארוך שסומן בסוגריים, וכתבנו בשוליים בכוכבית את ההסבר הבא. אין סוגריים אלו לשם דילוג, אלא להראות שעד כאן רואים שרב כהנה ענה להתקפת רב אשי. בתוך הסוגריים יש ניסיון לבסס את תשובתו באומרו דאי לא תימא הכי, כאילו פשוט המשך המשפט שבו עצרנו, שיש להקפיד לומר ש אם יצא עשירי ולא דיבר, אז אחד עשה אינו קדוש בגלל שלא נעקר שם עשירי מהעשירי, אבל בבת אחת לא צריכים. אבל בהמשך ביסוס זה נדחה. אז שוב פעם, יש לנו מכאן עד השורה השנייה מסוף העמוד, כל הקטע הזה בסוגריים, ניסיון לבסס את תשובת רב כהנה, אבל זה יידחה. הגמרא, תהי לא תימא הכי. מה זה הכי? דבבת אחת שניהם קדושים, למשל יצאו שניים בעשירי והוא קרן אותם עשירי, העשירי ואחד עשר קדושים. אם לא תגיד שבבת אחת קדוש, הדתניה, יצאו שניים בעשירי ולא קידם אחד מהן את חברו וקרן עשירי, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה, אבל לא נעקר שם עשירי אמנו אל עליו. משום, למה שניהם קדושים? למה אמרתם שמעורבים, שניהם קדושים ומעורבים זה בזה? אלא לב, משום דמרינן, כל בבת אחת, תרוויו קקצ'י. זה מה שרב כהנה אמר כתשובה יעיל לרב אשי. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם סימונים חדשים, גם אלו הם צורת הרגש מעקב. עם החלק הצער למעלה זה ניסיון לדחות הסיוע, ההפך תגובה. יהיה מעניין לנו לעקוב אחרי הסימונים ולראות איזו כיוון נשאר בסוף, בסוף הדו שיח, ונראה איפה עומדים. האם נשמור על ההסבר שכל בבת אחת רבי וקקצ'י, או זה יידחה? הגמרא ממשיכה, אי משום ה לא יריה. אי משום מה שכתוב פה בברייתא אמור לשכנע שכל בבת אחת תרוויו קקצ'י, זה לא הוכחה. הכה במה יסקינן, מה באמת קרה במקור? דקדים חד מיני ואפיק לרישי וקריי אחד עשר. מה שקרה פה שהיו אחרי שהוא ספר בהמה השיעית, אחד מהבאים הוציא את ראשו, דחף את עצמו, הוציא את ראשו, והבעלים קרא לו אחד עשר, והדה אהוב ונפק בהדדי וקרינו עשירי. אז הוא החזיר את ראשו, ואז יצאו שניים ביחד, הוא קרא לשניים אלו עשירי, דהה נעקר שם עשירי מנו. מה שכתוב במקור ששניהם קדושים ומורבים זה בזה, זה בגלל שהיה בפועל עקירת שם של עשירי. ברגע שאותו בהמה עשירית הוציא ראשו והוא קרא לו אחד עשר, זה היה עקירת שם עשירי מהעשירי. הגמרא שואלת, והבמקור כתוב ולא קידם, קטני, אז איך אתה מסביר מקור שכתוב בו ולא קידם בהסבר של קידם אחד מהם. הגמרא עונה, מהי לא קידם? מה המשמעות של לא קידם? דהדר יערוב, אחר כך הוא הכניס את ראשו ויצאו שניים ביחד. וכמן בזה שהוא קרא לאחד עשר ככה, זה שזה נחשב עקירה, דלא כרבי. די רבי אמר אחד עשר לא הווי עקירה. האם נאמר אז שהמקור לא כמו רבי? אפילו תימא רבי, כי אמר רבי שבזה שאתה קורא 11 זה לא נחשב עקירה, היכה דאית לי בהמות טובה. יש לו הרבה בהמות, דאמרינן שבן אדם אמר 11, הוא התכוון בעצם חד איסורה כמר, שזה אחרי שהוא ספר 9, אז הוא אמר 11, ומדובר באדם שהוא משופה בראשי בהמה רב, אז הוא התכוון לומר חד איסורה, חד קבוצה אחת של עשרה, ויש עוד הרבה קבוצות של עשרה בהמשך. במקרה כזה מה שאומר 11 אינו עקירה, כי 11 הכוונה עשרה יחידה, או אחד קבוצה אחת של עשרה. האחד לי בהמות תפי, אבל פה אין לו עוד הרבה בהמות, יש לו 11, 12 בהמה, אז ממילא כשהוא אומר 11 זה כן נחשב עקירה גם לרבי. אז עד כאן מה ראינו מבחינת המבנה של הגמרא. הרי אנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, שבו אנחנו מדגישים המבנה. אז ראינו מקודם רב כהנה מנסה לבסס את התשובה שלו בתחילת הקטע שבסוגריים, ששם אמרנו די לא תאים האחים, לא תסכים, אז איך תסביר את המקור הבא? אז בהמשך אבל נתנו הסבר חילופי, וניסינו להקשות על הסבר החילופי, אבל זה נדחה, ונשאר לנו עם ההסבר החילופי, וממילא אין ביסוס או חיזוק לתשובת רב כהנה מהמקור שצוטט על ידו לפני איזה 8 שורות. מי רבי? ממשיך הגמרא, ציטטנו רבי שאומר ש-11 אינו נחשב עקירה. איפה רואים שיטת רבי? דתניא, קרא לעשירי 11 ול-11 עשירי, אין 11 קדוש, דברי רבי. אז זה תואם למה שראינו מקודם, שלפי רבי אין 11 עקירה. רבי יוסי בגדי אומר 11 קדוש, כלל אמר רבי, כל זמן שלא נעקר שם עשירי אימנו אין 11 קדוש. ולכן זה מסביר מה שאם הוא קרא לעשירי 11 ול-11 עשירי, סליחה, יש פשוט לתקן מה שאמרנו כאן במשפט האחרון. אנחנו נחזור לקרוא את השורה האחרונה של הברייתא עוד פעם. כלל אמר רבי, כל זמן שלא נעקר שם עשירי הימנו אין 11 קדוש. משהו פה לא מסתדר עם מה שרבי אמר לפני שתי שורות. אם נחזור בתוך הברייתא הזאת עוד פעם, בתחילה כתוב קרא לעשירי 11, זה לכאורה כן עקירה, אז למה בהמשך אומר אין 11 קדוש? לפי הכלל שרבי אומר פה בסוף, שאם לא נעקר שם עשירי אז ממילא אין 11 קדוש, אבל בדוגמה שקדם לו פה הוא כן עקר, הוא קרא לעשירי 11, זה כן עקירה. אז שואלת הגמרא, אנחנו מוסיפים על פי הגרסה והלא נעקר, אמר רבא הכה במאי עסקינן, שהוא קרא לעשירי 11 ואמרנו שאין 11 קדוש, כגון דאית לי בהמות טובה, דאמרינן חד איסור הקמר, כמו שהסברנו מקודם, זה עשירי אחת, קבוצה של עשר בהמות אחת, ויש עוד הרבה בהמות. אז אם הוא אומר על העשירי 11, זה לא נחשב עקירה. אבל אם יש לו מיעוט בהמות, יש לו 11, 12, 13 בהמות וזהו, אז אם הוא קרא לעשירי 11, זה כן נחשב עקירה, וזה יאפשר את ה-11 שאחר כך הוא קורא עשירי להיות קדוש. ורק שוב פעם, רק לחזור ולסכם, ברשע של הברייתא קרא לעשירי 11 ול-11 עשירי, והמסקנה אין 11 קדוש, כי מדובר באדם שיש לו הרבה ראשי בקר, והביטוי 11 זה עשירי אחת, ויש עוד עשיריות באות. רש"י אומר שמה שאנחנו ממשיכים בגמרא זה כמו הביטוי אמר מור. אמנם זה לא כתוב פה בפירוש, אבל רש"י, אתם רואים מתחת לגמרא, יצאו שניים בעשירי, היינו כגון אמר מור, והשמיתא דרבא כמהדר, הגמרא חוזרת למה שרב אמר למעלה, דקמליאל, יצאו שניים בעשירי, ובמקרה כזה קראן עשירי, 10 ו-11 מורבין זה בזה. והשתא כפריש, ועכשיו הגמרא ממשיכה ומביאה ברייתות, מאוד בקיצור, שנראים סותרים זה את זה. ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה, עוד מעט נראה פסים כפולים. הם תשובות ליישב ברייתות הסותרות במקרה של שניים שיצאו בעשירי וקראן עשירי. אז עכשיו הגמרא, יצאו שניים בעשירי, זה התייחסות למה שרב אמר ליאל, ואחרי ששניים יצאו בעשירי והוא קראן עשירי, אגב, זה שאני מוסיף ואומר קראן עשירי, אני לוקח את זה ממה שרשי מביא, שמה שרשי שקראנו, שזה חוזר ליאל, יצאו שניים בעשירי וקראן עשירי. הגמרא ממשיכה, תנא חדא, ברייתא אחת אומרת, במקרה הזה יראו, שיראו עד שיפול בהמום, ותנא חדא יקרבו, או יקרבו, אפשר להקריב אותם על המזבח, ותניא אידך ימותו, כלומר מכניסים אותם לכיפה, לחדר סגור, וימותו מרעב. נראים סותרים זה זה, לא קשה, אין סתירות. הדתנא יראו רבנן היא דאמרי, אין מביאים קודשים לבית הפסול. הרבנן לא רוצים שיביאו אותם למזבח ולהקריב אותם כקורבנות. איזו קורבנות הם אמורים להיות? אז יש לנו מעשר בהמה ויש לנו שלמים, אבל הם מורבים זה בזה. אז לפי הגישה שאומרת למשל להקריב את שניהם, ואנחנו למדנו מה בפועל עושים, אז מקריבים אותם כחומר שבשניהם, כחומה שבשניהם. אז לוקחים בחשבון למשל שאחד משתיים אלו הם קורבן שלמים, וקורבן שלמים יש יותר מתנות דם ממעשר בהמה. מעשר בהמה מתנת דם אחת, זריקה אחת על המזבח, שלמים שתי זריקות דם על המזבח. מה עוד? בקורבן שלמים מפרישים חזה ושוק ונותנים לכהן, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשניהם. אבל יש כאן בעיה, כשהוא מעשר בהמה רגיל, אז לא מפרישים חזה ושוק, והחזה ושוק שלו ניתן לאכילה ידי כולם, לאו דווקא כהנים, אתה לא מצמצם את האפשרות האכילה. אבל אם אתה מפריש חזה ושוק כדין שלמים, מי יאכל את החזה ושוק? רק הכהנים, והם מעט. יכול להיות שלא יספיקו תוך כדי זמן אכילה שנותר לקורבן, לגמור את החזה ושוק. אם לא גומרים אותו תוך זמן הניתן לאכילת הקורבן, הוא הופך להיות נותר, ושורפים אותו, ונגיד, חבל. מה שתיארנו עכשיו, זה להביא קדושים לבית הפסול, אתה מביא אותם בקביעה ששניהם קדושים, ומקריבים את שניהם, אתה בעצם מצמצם את האפשרות אכילה של החזה ושוק, שאתה תפריש משניהם, ואמרנו שזה לא כל כך רצוי, אז מה הפתרון שלא להביא את קודשים לבית הפסול, להיות פסולים? אז אותו תנא שחושש מפני זה, הוא אומר, אל תביא אותם כקורבנות, אלא מה? יראו עד שיפלו בו האמום, ותוכל לשחוט אותם מחוץ לבית המקדש, וכולם יכולים לאכול ממנו. זה שיטת הרבנן שחוששים לדבר הזה ואומרים אין מביאים קודשים לבית הפסול. רש"י בראש סמך א' עמוד א' מביא את, את הרקע לשיטה שלהם, איפה רואים את זה, אבל אנחנו הסברנו את השיטה הזאת בעל פה. אנחנו נמשיך בגמרא גם כן לדף סמך א', והדתני יקרבו, תקריב את שניהם. מה קרה עוד פעם? יצאו שניים בעשירי והוא קרא אותם עשירי, שניהם קדושים, זה מה שרב אמר מקודם, אחד מעשר בימה ואחד קורבן שלמים, תקריב את שניהם, שניהם הם קורבן, גם מעשר בימה הוא קורבן. זה תואם לשיטת רבי שמעון. זה רבי שמעון הידי אמר, מביאים קודשים לבית הפסול. הוא לא חושש מפני הצמצום וההגבלה שהסברנו מקודם. זו מחלוקת במסכת זבחים, רש"י מביא את זה בין רבי שמעון ורבנן, ורבי שמעון אומר שלא חוששים מפני הבעיה הזאת, אלא מביאים קודשים לבית הפסול. והדתני ימותו, רבי יהודה היא. דאמר, טעות מעשר תמורה אביה. עצם זה שבמניין מוטעת אתה אומר שבכל זאת קדושה חלה, למשל אמרנו שהבהמה האחד עשר נהיה קדוש, מאיפה הוא יונק את הקדושה שלו? זה מהבהמה העשירית שהוא מעשר בהמה. אז ה בהמה האחד עשר הוא בעצם סוג או דוגמה של תמורה, למין שכפול קדושה. וכסבר בידה, תמורת מעשר מתה. שיטה בידה שאומנם תמורת שער קורבנות, כמו לא כולם, אלא תמורת שלמים למשל, או תמורת עולה, גם את התמורה מעלים על המזבח. זה שאתה מעמיד בהמת חולין אצל קורבן שלמים, ואמר, תגיד על החולין שיהיה זה כזה כמו השלמים, או מעמיד אותו אצל עולה, ואתה אומר שיהיה זה החולין כמו העולה, הוא קורבן ומקריבים אותו. אבל כשאתה מגיע לתמורת מעשר, אומר רבי יהודה, הדין משתנה, תמורת מעשר מתה. ומה עושים? אז מכניסים את שניהם, כי אנחנו לא יודעים איזו היא המעשר ואיזו היא האחד עשר. אז שניהם מתים, מכניסים אותם לכיפה וימותו מאליהם. הגמרא שואלת, ותשימו לב, קושיה ארוכה, וכסבר רבי יהודה תמורת מעשר מתה ואתנן? ציטוט ממשנתנו בסמך עמוד א', אמרו משום רבי מאיר כתשובה לרבי יהודה, אילו היה תמורה לא היה קרב. זה תשובת רבי מאיר לרבי יהודה. מכלל משמע מכאן דרבי יהודה סבר קרב, שאם הוא היה נחשב כתמורה אז כן מקריבים אותו, כך היה משמע מהדו שיח במשנה. וכי תימה רבי מאיר למאי דסבירה לי כמר, רבי מאיר שאמר אילו היה תמורה, זה רק רבי מאיר עצמו אומר אינה תמורה, אבל לרב יהודה הוא כן תמורה ומתה. הייתי מוסיף נקודה, רק מה שאמרנו עכשיו, שמה שרבי מאיר טוען פה זה לפי שיטתו, שרק לרבי מאיר אותו 11 אינה תמורה, אבל לרבי יהודה אמרנו הוא כן תמורה ומתה. ובמשנה רבי יהודה רק חולק על האפשרות שאמר רבי מאיר שאותו 11 גם עושה תמורה, ועל זה רבי יהודה חולק שאין תמורה עושה תמורה. אבל התמורה הראשונה לפי רבי יהודה אולי באמת מתה, ומה שאמרנו מוקדם יותר שהתנא שאומר ימות זה אליבא דרבי יהודה, שטעות מעשר הוא תמורה ותמורת מעשר מתה. אבל להגיד כל זה עדיין מעלה לנו שאלה, והתניא אין בין 11 לשלמים, אלא שזה עושה קדושה לקרב, וזה אין עושה קדושה לקרב, דברי רבי יהודה. ההבדל בין 11 לקורבן שלמים הוא שקורבן שלמים, אם עושים מעמידים בהימת חולין על ידו ואומרים עליו זה כזה כמו השלמים, אז גם התמורה קריבה. מה שכן 11 שלנו, אתה מעמיד בהימת חולין על ידו אז ועושה ממנו תמורת המשכפל את הקדושה, אז הקדושה שהוא יספוג אינה קריבה. אפשר כאן לדייק, קדוש להיקרב הוא דלא עביד, האיהו גופי התמורה עצמה, האחד עשר עצמה שהגדרנו אותו כתמורה, האיהו גופי קריב, כן מקריבים אותו. וזה קשה על מה שנאמר מקודם שלפי רבי יהודה תמורת מעשר מתה. לא, איהו גופי, דהיינו ה-11 שהוא התמורה, תמורת מעשר, הוא עצמו, נכון הוא לא אי אפשר לשכפל הקדושה על בהמה נוספת להיות קרב, אבל הוא עצמו כן קרב, כמו שלמים עצמו קרב, הוא עצמו קרב. ההבדל ביניהם זה רק להעביר קדושה הלאה מהם. ועוד תניא, ועוד יש כאן ברייתא, וכאן אנחנו רוצים להדגיש שאנחנו מצטטים פסוק מויקרא. עוד מעט אנחנו נציין שויקרא והדרשות על החומש ויקרא כלולים בספר שנקרא הספרה או תורת כהנים. הספרה הוא מחובר על ידי, אנחנו נגיד עוד מעט בגמרא, על ידי רבי יהודה. אז הנה מקור שנגלה אחר כך שזה לפי רבי יהודה. מה כתוב פה? עם מן הבקר, זה פסוק, לרבות 11 לשלמים, יכול שאני מרבה אף התשיעי. והטעויות שהסגרנו מקודם שהגיע לבהמה תשיעי וקרא לתשיעי עשירי למשל, האם גם הוא שלמים? אמרת, וכי הקדש לפניו מקדש או לאחריו מקדש? הווי אומר לאחריו מקדש, דיינו, אתה לא מקדש כוונה ליצור תמורה, זה רק אם אתה מתחיל עם בהמה שקדמה לו שהוא קדוש. ורשי כותב פה לפניו קדוש קודם שהוא עצמו קדוש, מסתבר דינו עושה תמורה אלא לאחר שהוא קדוש. אתה צריך להתחיל עם בסיס של קדוש כדי לדבר על בהמה נוספת דרך תמורה שיהיה גם קדוש. אז ממילא התשיעי לא היה בהמה קדוש שקדמה לו. אז מה אומרים, מה אנחנו אומרים פה? אנחנו אומרים ה-11 של נקרא לזה המניין במעשר בהמה אותו 11 שאתה קורא לו עשירי, הוא שלמים. הוא נחשב שלמים, לרבות 11 לשלמים. סתם ספרה, אנחנו דרשנו פסוקי על ספר ויקרא, וזה נמצא בספרה, זה מדרש על ספר ויקרא. מני, מי חיבר את הספרה? רבי יהודה וקטני, עם מן הבקר לרבות 11 לשלמים. אז הנה ביסוס על כך שאותו איך נקרא לו, התמורת מעשר, כן קרב לפי רבי יהודה. אז איך ניסית להדביק את הברייתא ליעל שכתוב בהם ששניהם ימותו, העשירי והאחד עשר ימותו אליבא דרבי יהודה, כזמן שהוא אומר שהאחד עשר קרב שלמים? הגמרא עונה, אלא תרגמה רבי שמעון ברבי כמי דרבי יוחנן, אותו ברייתא שכתוב בו שניהם ימותו, במעשר בזמן הזה עסקינן, ומשום תקלה, בגלל התקלה לא אומרים יראו עד שיסתעבו, אלא ימותו, מכניסים אותם לכיפה, כי אחרת אם אתה אומר יראו עד שיסתעבו, עד שיפור בו, הוא יכול לקחת ימים, שבועות, חודשים, ובין ובין יבוא לעבוד בהם, לעבוד, לגזוז אותם, וזה אסור כשמדובר פה בבהמות קדושים. יחי, מי עיריה תרי, למה להסביר את זה, את ההסבר הזה שמשום תקלה אז שניהם ימותו, שהם ימותו על רקע שיצאו שניים בעשירי? מה הקשר לשניים בעשירי? אפילו חד נמי, גם אחת שיצא עשירי בזמן הזה, אנחנו לא רוצים להמתין עד שיפור במום מחשש תקלה. הגמרא אומנם לא מבעיה כמר, הסגנון פה של הדיון ברייתא שאומרת ששניים שיצאו בעשירי ימותו, יש בזה חידוש. זה לא ממשיך הגמרא, לא מבעיה חד ולא נפיש פסדה, אין הפסד גדול אם אנחנו נפסוק שמפני התקלה ימות, אין הפסד גדול לבעלים, אבל קרי ונפישי פסדה, מאחר שההפסד הוא כפול, הוא יותר, הוא הרבה, נשהינו עד מפה בהומומה דלכלינו, בואו נחוס על הבן אדם, על הבעלים, וכאן מאחר שזה הפסד גדול שאירו עד שיסתעבו, עד שיפור בהמום, ואז הוא יכול לאכול אותם, אז בזה הוא לא יוצא בהפסד. כמה שמלן, הברייתא שאומר ימותו, שלא משאים אותם, גם אם מדובר בנפישי פסד, הפסד מרובה. איתמר, האומר לשלוחו, צא ועשר עליי, תפריש מעשר בהמה עבורי. עוד מעט, אנחנו רואים משולשים, בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שתי דעות ברבה, בשליח שטעה בהפרשת מעשר בהמה. זה הקטע הראשון שהבלטנו במשולשים. בהמשך, הגמרא תדון בהבדל בין שליח שטעה בהפרשת מעשר בהמה לשליח שתרם תרומה בתרומת שמפרישים מדגן, שהוא השליח תרם בעין יפה, זה חלק 40, בזמן שבעל הבית היה יכול לצאת חובתו בפחות. אז השליח כאן עשה לא בדיוק מה שבעל הבית היה יכול לצאת, איך אומרים, לצאת בזול. הגמרא איתמה, עוד פעם, נקרא את הפתיחה, איתמה, האומר לשלוחו, צא ועשר עליי. רב פאפי משמי דרב אמר, קרא, אותו שליח, קרא לתשיעי עשירי קדוש. מה זאת אומרת קדוש? בעלים ימתינו עד שיפול בו מום. ולאחד עשר עשירי, אותו שליח, אם הוא קרא לאחד עשר עשירי, זה הופך אותו להיות שלמים. מה התוצאה כאן בעניין השליח? אינו קדוש, כי בזה שהבהמה האחד עשר קראת לו עשירי, אתה מפסיד מהבעלים החזה ושוק, כי בתור שלמים אתה חייב להפריש ולתת לכהן חזה ושוק. אז בואו נחזור על זה עוד פעם. אם השליח טעה בכך שהוא קרא לתשיעי עשירי, זה לא מהווה הפסד לבעלים, כי בסופו של יום הבעלים ימתינו עד שיפול בו מום ויוכל, ואין כאן הפסד. אבל אם השליח קרא לאחד עשר עשירי, אז הוא אם הוא היה מפריש כמו שבעל הבית רצה, אז הוא הפריש לו מעשר בהמה, ומעשר בהמה נאכל כולו לבעלים. אבל בזה שהוא קרא לאחד עשר עשירי, הוא כאילו קובע שהוא יש שלמים, וזה גורם הפסד לבעל הבית, ובעל הבית לא צריך לספוג הפסדים, וממילא מה שהשליח עשה לא תופס. רב פאפה משמי דרב אמר, אפילו קרא לתשיעי עשירי אינו קדוש. תאמר לי, הבעלים אומר לשליח, לתקוני שדעתי, שלחתי אותו לתקן, להפריש מעשר בהמה, ולא להביתי, ולא לקלקלי. ועכשיו אני צריך להמתין עד שיפול בו מום, וגם הוא אסור בגיזה ועבודה. אז יש בזה קלקול, הפסד מסוים לבעלים. אז למילא רב פאפה חולק על רב פאפי, במקרה שהוא קרא לתשיעי עשירי, נכון אמרנו שהבעלים יכולים לאכול את כולו, אבל זה כרוך בטרחה והפסד, המתנה, ולאסור את התשיעי, שאם היה, אם היה קורא לתשיעי תשיעי, היה חולין, היה יכול לגזוז ולבוא. עכשיו שהוא קרא לתשיעי עשירי, אם נגיד שהתדושה תופסת, אז הוא יהיה אסור בגיזה ועבודה, ממילא אינו קדוש, הבעלים לא צריכים להפסיד בגלל הטעות של השליח. שואת כמו מה ישנה מהד אתנן. אז עד כה ראינו שליח ש קלקל או גורם הפסד, מה התוצאה? הקדושה לא תופסת. אז אנחנו שואלים, מה שונה זה מהדבר הבא? מהד אתנן אומר לשלוחות, צא ותרום, להפריש תרומות, תרומות מהתבועה. תורם כדעת של בעל הבית, הוא צריך, אם הוא יודע את ליבו של הבעל הבית, הרי תרומה לא נקבע השיעור בתורה כמה צריכים להפריש כתרומה. אז אם הוא יודע את החשיבה של בעל הבית, אז שיפריש בהתאם. אם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורים בבינונית, 1 מ-50, 2%. אותו שליח פיחת 10 או הוסיף 10, פיחת 10 הכוונה הוא הפריש אחד, חלק אחד על 40, זה עין יפה, או הוסיף 10, כלומר חלק אחד מ-60, זה נקרא עין רעה. תרומתו תרומה. השאלה שלנו, למה כשהשליח תרם בעין יפה, אין בעל הבית יכול לבוא בטענה, הפסדתני כי יכולתי לצאת בפחות חלק אחד מ-50. ופה בהפרשת תרומות, בכל זאת מה שהשליח עשה תופס ליעל בעניין מעשר בהמה. מה שהשליח עשה בטעות לא תופס. העונה הגמרא, אמרי אתם, בעניין הפרשת תרומות מדגן, כיוון דאיקא דתרים בעין יפה ואיקא דתרים בעין רעה, אמר לי, השליח אומר, להכי עמדתי, אני עשיתי עומד, שאתה נכנס לאחד מהקטגוריות האלו, אז הוא חשב שהבעל הבית הוא מאלו שתומים בעין יפה, ולכן הוא יפריש אחד חלק 40, ומאחר שקיים קבוצות של אנשים שתומים כאלו, זה לא נקרא טעות, ולכן זה תופס. הכה בעניין המעשר בימה שתיארנו, טעות היא, זה טעות מהשורש. הוא לא קרא לתשיעי, תשיעי, הוא קרא לתשיעי, עשירי. זה אף אחד אמור לעשות כך. זה טעות גמור. אז במקרה כזה, אמר לבעל הבית, אומר לשליח, לא איבעיה לך למיתי, לא היה לך להטעות אותי. ורשי אומר להכי עמדתיך, שעמדתי בדעתי בעניין הדגן, שכך היה רצונך לתרום כמו שתרמתי, ואנחנו הוספנו להסביר, ויש קבוצות של אנשים שפועלים בצורה כזאת. אבל בעניין המעשר בהמה, הבעל הבית טוען לא איבעיה לך למיתי, רשי כותב, הלכך לא כלום הוא אותו טעות. ובזה אנחנו זכינו בסייעתא דשמיא רבה לסיים מסכת בכורות, ובעזרת השם במפגש הבא אנחנו נמשיך עם מסכת ערכין. עד כאן שיעורנו להיום.